רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי, כ"ד בטבת תשפ"ה, 24 בינואר 2025, השעה 11. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת וארא. ואנחנו נהיה כאן עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת וארא. והנושא, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, ואומר כבוד הרב, זאת תורת השידוכים. על כך נשוחח תכף. פינת מטבעות לשון מן המקורות, בהגשת גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראת תורה. השבוע שיחה על הביטוי ערל שפתיים, מתוך הפרשה, פרשת וארא. פינת חיים עם ערך עם כבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. ונושא השבוע, איך מתמודדים עם כאב נבנצל וסבל. שירים לשבת ושירי ארץ ישראל היפה. ואנחנו נשמע עכשיו את יורם גאון בלכה דודי. האזנה נעימה.
לכה דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. שמלך עיר המלוכה הוא והוא יחמול עליי חמלה.
יהודים יקרים, שבת קודש, פרשת וערה. והפעם אני רוצה להקדיש מספר דקות לתורת השידוכים.
כן, ההקלטה התחילה לפני הזמן. תכף אנחנו נשמע את כבוד הרב מתחילת ההקלטה. שלום לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר בן יהודה, ממלא מקום רב העיר באריאל, שכבוד הרב ישוחח בשיחה מוקלטת על פרשת וערה. והפסוקים, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבינות פוטיאל, לא לישה, ותלד לו את פנחס. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. וכבוד הרב אומר שהנושא הוא בעצם תורת השידוכים. זאת תורת השידוכים. אנחנו נשמע עכשיו את כבוד הרב, סגן אלוף מילואים אהרון בדיחי.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, שבת קודש, פרשת וערה. והפעם אני רוצה להקדיש מספר דקות לתורת השידוכים. בפרשת השבוע שלנו נזכר, ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון, לא לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. ועל כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אמר רבי אלעזר, לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן, אהרון שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס. כלומר, חכמים ישבו בין משה לבין אהרון, בין השידוך שמשה בחר לו לבין השידוך שאהרון בחר לו. בן איש חי בספרו בן יהוידע שואל על המילה הראשונה במאמרו של רבי אלעזר, לעולם ידבק אדם בטובים. מה ההדגשה הזאת של לעולם? היה מספיק להיות כתוב שצריך אדם לדבק בטובים. מה זה הלעולם? אומר הבן איש חי חידוש יסודי. אנחנו לומדים ממשה רבנו שאפילו אדם הנמצא בדרגת משה, בדרגה גבוהה, בדרגה רוחנית נעלית ביותר, גם הוא צריך להשתדל להידבק באישה הבאה ממשפחה טובה ומשורש טוב. ולא די בלרצות, אלא צריך לעשות מאמץ, אומר הבן איש חי, אפילו להגיע להתייגע במסירות נפש, כך הוא אומר, למצוא בת ישראל כשרה, צנועה וחסודה. וכל כך למה? אומר הבן איש חי, תראה מעלה בגורלו של משה, שלמרות היותו צדיק וטהור, קדוש מרחם אמו, עד שקראו הקדוש ברוך הוא בכל ביתי נאמנו, וחרב זכויותיו הרבים בהושעתן של ישראל, בהנהגתם של ישראל, אף על פי כן, כל אלו לא עמדו בפני נכדו, שבשעת מבחן פרש מדרך אבותיו להבלי עבודה זרה. והיינו אומרים, אולי משה היה במצב הרי של אונס, לא הייתה לפניו בת ישראל שיכול לקחת אותה, הוא נאלץ לעשות זאת, ואף על פי כן גם זה לא עמד בו, גם זה לא עמד לו. ומכאן מדגדק הבן איש חי, מה שכתוב לעולם, הכוונה אדם בכל דרגה שהיא, אפילו בדרגה גבוהה כמו משה רבנו, תמיד עליו להשתדל ולהידבק באישה טובה. כמו שעשה אהרון, אהרון הכהן נשא אישה משבט המלכות, משבט יהודה, ומתוך כך יצא ממנו פנחס. אבל יש עוד הערה אחת שניתן ללמוד מפרשת השבוע שלנו, מאלעזר בן אהרון. וכאן יש הערה יסודית של בעל העמק דבר. העמק דבר שואל, הרי כתוב בהמשך, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, ותלד לו את פנחס. אם כן, כיצד הלך אלעזר ולקח מבנות פוטיאל כמו דודו משה רבנו? הרי למשה לא הייתה ברירה, אבל אלעזר היה צריך לקחת דוגמה מאביו, ולקחת אישה מיוחסת, אישה משבט יהודה, כפי שאומרים חז"ל, כהונה ומלכות, ובכל זאת הוא הרחיק לכת ולקח מבנות פוטיאל לאישה. אומר העמק דבר, מלבד השורש של האישה, השורש הטוב של האישה, יש עוד נקודה יסודית ומרכזית שמשפיעה על חינוכם וגידולם של הילדים, והוא החיבור בין הבעל לאשתו, בין האישה לבעלה. אלעזר, אומר העמק דבר, היה צריך אישה מיוחדת. הוא הרי מעוטד להיות כהן גדול. כהן גדול זקוק לאישה בעל תכונות וכישורים מאוד מאוד מיוחדים. ואת זה הוא מצא באותה בת פוטיאל. או במילותיו של העמק דבר, הוא ראה שהיא מתאימה לו להליכות עולמו. דהיינו לתפקידו ולתכליתו בעולם. והחיבור בינו לבין אשתו היה חיבור שלם. והחיבור הזה הוליד וגילה לעולם פירות מתוקים ונעלים כמו פנחס. לעומת זאת, ואת זה מדייק העמק דבר ממילות הפסוק, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה ותלד לו את פנחס. יש כאן לא אחד מיותר. זה לא כמו שנאמר אצל אהרון, ויקח אהרון את אלישבע ואת אמינדב אחות נחשון לא לאישה ותלד לו. כאן, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה. מכאן לומד העמק דבר, לא, היא הייתה מתאימה לו. וההתאמה הזאת היא בסופו של דבר הולידה את הפירות, כפי שאמרנו, הפירות הטובים והנעלים בדמותו של פנחס. לעומת זאת, משה רבנו אמנם בחר באישה צדקת. חכמים אומרים על הפסוק, היא אישה קושית לקח, קושית משונה במעשה, הכוונה לחיוב. היא הייתה צדקת, ציפורה הייתה אישה צדקת. אבל משה רבנו היה בעולמות אחרים. משה רבנו חי בעולמות נעלים, ראשו היה בשמיים. הוא לא היה זקוק לעניינים גשמיים, ממש המינימום שבמינימום, כפי שהרמב״ם אומר. ולכן, ממילא באופן טבעי, לא היה חיבור בינו לבין ציפורה. והילדים שחיים בעולם חצוי כזה, של אבא שנמצא בעולם אחד, ואימא צדקת אמנם שנמצאת בעולם שני, החוסר איזון, החוסר סימטריה בין שני הצדיקים הגדולים האלה מותיר את הילדים באמצע ובחוסר יציבות, ובשעת מבחן לא תמיד הם יעמדו בו בהמשך. ושני היסודות האלה הם שני יסודות מאוד חשובים. לבחור מצד אחד אישה משורש טוב, אישה עם מידות טובות ומעלות טובות, אבל ביחד עם זה צריך לזכור שללא החיבור בין שני בני הזוג, אז התוצר, הפירות, הם עשויים חלילה חלילה להיפגע. ולכן מצד אחד גם אדם גדול, גם אדם מוכשר, תמיד ישתדל לקחת אישה טובה ולא יסמוך על מעלתו ועל כישוריו. וביחד עם זה תמיד יזכור ותמיד היא תזכור שהחיבור בין שניהם הוא הגורם המשפיע החזק ביותר להולדת פירות טובים ומתוקים. נזכה בעזרת השם כולנו להתחבר לנשותינו, לראות במעלותיהן, וכן האישה תכבד את בעלה, תראה את מעלותיו, והחיבור הזה בין שניהם הוא הבסיס והוא המשפיע הגדול ביותר להולדת וחינוך וגידול זר הקודש מבורך. אנחנו מסיימים בתפילות להצלחת כל חיילינו, לשובם של כל החטופים במהרה, ולרפואת כל פצועי הלחימה, בכלל חולי עמו ישראל. שיהיה לכולנו שבת שלום, בריאות, בשורות טובות, ובתים נאמנים וישרים.
אמן ואמן, שבת שלום, ותודה לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון מדיחי, שתהיה שבת נעימה ושקטה. אנחנו נשמע עכשיו את ליאור כהן בשיר בו משה רבנו. שמענו את ליאור כהן, בו משה רבנו. וכעת ניתת איתנו על הקו גברת שרה נבלצל, שומעת?
כן, כן, אני אתכם.
שלום, שלום לך. אז פינת מטבעות לשון מן המקורות, תגיש לנו גברת שרה נבלצל, שעוסקת בהוראת תורה, תושבת העיר אריאל. והשבוע גברת שרה תשוחח על הביטוי ערל שפתיים מתוך הפרשה, פרשת וערה, והמקור, ויומר משה לפני אדוני, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה? אז בבקשה, שרה, תחכימי אותנו בבקשה.
כן, תודה רבה, עמוס.
בבקשה.
כפי שהקראת, משה רבינו מגדיר את עצמו בפרשתנו ערל שפתיים. אתה בחרת את הפעם השנייה שזה כתוב, במהלך העלייה השלישית של הקריאה. אם תשימו לב, בשבת, בעלייה הראשונה כתוב, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים, ובסוף הפרק הזה הוא חוזר ואומר, הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע עליי פרעה, כי כמובן באמצע נכנסה רשימת השמות, אז צריך לחזור למקום שבו עצרנו. אז אתה הקראת נכון את הפעם השנייה שזה מופיע.
Okay.
כבר במעמד הסנה, משה טען שכובד פיו יפריע למשימה. בסנה הוא אמר, ויאמר משה אל השם, בי אדוני, לא יש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, אנחנו כבר מכירים את זה מקודם.
כן, בפרשה הקודמת, שקראנו בשבת שעברה.
משבוע שעבר, כן. התרגום הירושלמי, הוא מתרגם את הביטוי ערל שפתיים, קשי ממלל, כלומר, קושי בדיבור. רבים מהמאזינים מכירים ודאי את המדרש בשמות רבה, על משה התינוק שהכניס לפה גחלים לוחשות, כלומר נוצר לו פגם פיזי שמכביד על דיבורו. אולי גמגום או קושי בהגיית אותיות מסוימות. מעניין לציין שחלק מהפרשנים הבינו את הכובד או ערלות הפה לא בתור מגבלה פיזית. למשל, העמק דבר, שהוא הנציב מוולוז'ין שחי במאה ה-19 במזרח אירופה,
כן.
הוא אומר, ואני ערל שפתיים, איני יכול להסביר היטב. גם רבי דוד צבי הופמן, מחכמי גרמניה, שנפטר לפני כ-100 שנה, אומר, כוח השכנוע שלי מוגבל. כלומר, זה לא עניין שצריך קלינאית תקשורת, אלא היכולת ביטוי שלו. אבל אני רוצה עכשיו להתמקד רגע בצד הלשוני של ערל שפתיים. מה זה אומר עורלה? אז התואר ערל מופיע במספר הקשרים בתנך. במדרש רבה כותב רבי עקיבא כך. רבי עקיבא אומר, ארבע עורלות הם. עורלת האוזן, עורלת הפה, עורלת הלב ועורלת הגוף. כלומר, אנחנו תכף ברש"י נראה מה המשותף לכולם, אבל זה דברים שהם לא מתוקנים. אני אקריא את דבריו של רש"י. ערל שפתיים, כל לשון עורלה, אני אומר שהוא אטום, כלומר משהו שהוא חסום, אטום. ערלה אוזנם, אטומה משמוע. ערלי לב, אטומים מהבין. עורלת בשר, שאנחנו עושים עליו ברית מילה, וגם עורלת הפירות הוא מכניס לפה, שכשהפרי הוא ערל, אנחנו לא אוכלים אותו, הוא אטום ומובדל מלאוכלו. אז הביטוי ערל שפתיים אומר משהו שהוא לא מתאים לשימוש, שהוא לא מתוקן לשימוש. אבל אני רוצה לשאול אותך ואת המאזינים, עמוס,
כן.
למה השם לא מתקן את הפגם בדיבורו של משה? היד השם תקצר?
מאוד מעניין.
במדרש לקח טוב, אכן שמים בפיו של משה את הבקשה הזאת. אני אקריא לך רגע קטע קצר.
כן.
ביקש שיהפוך מילולו ללשון צחות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם אני הולך אצל פרעה ואני ערל שפתיים, יאמר לי, וכי לא היה עבד טוב ממך לשלוח אליי? אתה לא מתאים לתפקיד, מה שלחו אותך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, אף על פי שאתה ערל שפתיים, אלוהים אתה לפרעו. אתה, המגבלה שלו בדיבור, תמחיש לכולם שהיכולת שלו להנהיג, היא לא בגלל כישרון רטורי מופלא, אלא כי הוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא.
Mm-hmm.
הוא לא איזה נועם נפלא שעובר מסך, ממש לא. ואני רוצה לסיום לקרוא לך גם את דבריו של רבינו ניסים, הוא מחכמי ספרד במאה ה-14.
כן.
האברבנל מביא בשמו כך. יש פה פליאה. למה היה משה רבינו עליו השלום? חסר דיבור וערל שפתיים, והרי נביא אמור להיות שלם בכל השלמויות הגופניות והנפשיות. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא לחכם, גיבור ועשיר. וכל הנביאים ממשה. נכון? זו שאלה. לקחת דמות ייצוגית שהוא לא ייצוגי, למה? יותר מזה אומר אברבנאל. השם נביא נובע מהמילה ניב שפתיים, יכולת הדיבור שלו. ועונה הרן תשובה מופלאה. כי מהיות התורה וקיבולה דבר היותר גדול שאפשר במין האדם, היה ראוי שיהיה ברור אצלם שהיא אלוקית ולא ייפול שום ספק וחשש. ולכן הוסר ממשה רבינו בהשגחה גמורה, צחות הלשון וקלות הדיבור, למען לא יחשבו שהמשיך ליבות בני האדם אחרי תורתו בכוח דבריו, או שניצח את המצרים ברוח שפתיו. כלומר, לפי הרן, זה שמשה הוא ערה לשפתיים, זה לא תקלה טכנית. זה פרט מחושב ומשמעותי, שמבליט את כוחו של הקדוש ברוך הוא בתוך המהלכים האנושיים. הקדוש ברוך הוא היה יכול לרפא או לברוא, או להביא אדם עם יכולות רטוריות, אבל לא. כי משה רבינו הוא הצינור שדרכו עוברת הבשורה והגאולה. וכמו שאנחנו יודעים, בכל דור ודור, יש את בני האדם שזוכים להביא את הגאולה. הם כלים בידי ההשגחה. אנחנו כל אחד מאיתנו משתדל להיות הכלי היותר טוב למשימתו. אבל כולנו בסופו של דבר לקראת הגאולה השלמה, בעזרת השם, שנמשיך לראות ישועות.
אמן, 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 שבעזרת השם אנחנו נזכה לראות את ארבע החטופות שהשתחררו בשבת, שנראה אותם במציאות, ואנחנו בחילון עיניים מצפים לבואן. אז אני מודה לך מאוד, שרה, באמת, על שהחכמת אותנו על ערל שפתיים, ושבעזרת השם, כל מנהיג שיהיה, הוא בלבד שיקבל את השכינה, שתשווה עליו שכינה, ולא משנה כושר הביטוי שלו. אז תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום, כל טוב.
מנוחה ושמחה אור ליהודים, דים, דים, דים. יום שבת עונה יום החמה, דים, 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 דים. שומרה וזוכרה הם המעידים, דים, דים, דים. הנה שישה כל ברואים בום, דים, דים, דים. שמי שמיים מרץ וימים,
שמי שמיים מרץ וימים.
כל צבא מרום קודם ברמים, כאן ועד הלכי הפרמים, היא אשר צור עולמים, הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שמור לקדשו מבו ועצתו, שבת קודש יום חמדתו, שבת אלני כל מלבטו, מנוחה ושמחה אור ליהודים, דים, דים, דים. יום שבת עונה יום החמה, דים, 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 דים. שומרה וזוכרה הם המעידים, דים, דים, דים. ושמישה כל הברוכים,
הרבה יותר כחול אני רואה לאן לפנות. אני עובר בין הראשים, נוגס באור כצל נועל, ואני רואה היטב אך לא נראה. אני עוד חש את כף ידה אל כף ידי, נצמדת כתינוקת. אני זוכר, אני זוכר מקום אחר ואיש לא מלבדה. אני רואה את הראשים מתנועים על שולחנו, כנהר שלא החליט לאן לפנות. אני עובר בין הראשים, נוגס באור כצל טועה, ואני רואה היטב אך לא נראה. אני חולם, עיניי פקוחות בפתע אור, אך קולי לא בוקע. אני זוכר, אני זוכר עולם אחר פרוס על החולות. אני רואה את הראשים מתנועים על שולחנו, כנהר שלא החליט לאן לפנות. אני עובר בין הראשים, נוגס באור כצל טועה, ואני רואה היטב אך לא נראה. ואני רואה היטב אך לא נראה. ואני רואה היטב אך לא נראה. ובאו ציון ברינה
של שמש האור הסמר סוחף מלא אהבה אהבה נדיש לה מזמור בואו נשאיר לארץ קטנה ארץ אלפי שנים שיר של מילים ומנגינה חלומות יפים ורוקמים וגם מי שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ מחד משהו בלב מחזיר או לכאן לא היום אז אולי מחר וגם מי שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ מחד משהו בלב מחזיר או לכאן לא היום אז אולי מחר נשמור את זו המחורה ארץ הצלי היפה ובתוכה יתד נתקה ברית עולם עם אדמתה אופק בהיר ותחלת לעד ירד פורה של שדות אלה עתיר כך יד ביד נפסע עם הרבה תקוות וגם מי שהולך מעבר מנסה לשבת בארץ מחר משהו בלב מחזיר או לכאן לא היום אז אולי מחר וגם מי שהולך מעבר אל הים מנסה לשבת בארץ מחר משהו בלב מחזיר או לכאן לא היום אז אולי מחר יד אל יד נושיט בנחת שם זקן ותב זה הזמן אולי לשכוח את כל שעבר חלף זה הזמן אולי לפתוח בארצנו דף חדש זה הזמן אולי לפתוח בארצנו דף חדש שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ נחל משהו בלב מחזירו לכאן לא היום אז אולי מחר וגם מי שהולך מעבר לים מנסה לשבת בארץ נחל משהו בלב מחזירו לכאן לא היום אז אולי מחר
שירה פינקוס בימים שיר ידוע בסביבה כולה זהו שיר כולו אמת האדם חשוב כמת מאושר ללא כל תקנה
כשחילת אדון עולם עוצרות חזה לפני אדם נתנו לכל אחד על פי מידה
אך דווקא באותה שעה עסוק הייתי בתפילה וסבנו מתוכך שני לקח לו שתי נשים
שלישי ארמון ואיר אספן אגב
וכשהגעתי סוף וסוף בצעתי שם בקצה רחוב ניגוד בודד בוחר מיותם שומר עליי מכל כאב
מה לי כסף, מה רכוש
אוי מה היא אוכל לא לבוש אם יש עצר כזה בתוך הלב כל מי שאין לו שיר פרטי מוזמן לבוא לשיר איתי יבין אתה מתו בלבוד שנייה כמו שתוכרח בדרכה מוגלים בלי זל ובלי נחת אוכלים השפיעים כאן לשירה
זורם כמו פראור, כי ניגון זהב שזור פנים, סף חיים הפל הנשמה. ובשבילי אוצר מלום, כי חוץ מנה נועל בכלום, זה הניגון והנגינה.
מאזינים יקרים, קצת לקחנו זמן לטפל בנושא של הזום, והנה כבוד הרב דוקטור יאיר הילר נמצא איתנו בפינתו חיים עם ערך. דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והנושא השבוע איך מתמודדים עם כאב וסבל. בבקשה כבוד הרב. כבוד הרב?
כבוד הרב?
אתה שומע אותי כבוד הרב? כבוד הרב שומעים?
אני לא שומע
אותך. אז זהו, אז, אז כנראה שהתקלה ממשיכה, אז אני הייתי מציע שבכל זאת תעלה בטלפון.
אני אדבר בטלפון. עכשיו לא יכולת אותי, אבל אני אדבר בטלפון.
כן, תכף אני אסגור ואני אתקשר אליך כדי להעלות אותך לשידור.
מאזינים יקרים, סליחה, נמצא איתנו כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור יהדות ומורשת ישראל. שומע כבוד הרב?
שומע.
אז כבוד הרב, תודה, כבוד הרב, שלום. כבוד הרב ישוחח על הנושא, איך מתמודדים עם כאב וסבל. בבקשה כבוד הרב.
שלום הרב עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות. כן, כמו שאומרים, החיים הם לא פשוטים. ויש לא תמיד פיקניק, יש לפעמים קשיים כאלה ואחרים. ואנחנו רואים גם אצל אבותינו שהם היו במצבים לא פשוטים. אולי אני אקח כדוגמה את יעקב אבינו. יעקב אבינו עבר סבל גדול, והנה לפעמים שמענו אצלו ביטויים של כאב עד כדי כך שהוא אמר רע לי. למשל, כשבאו בניו מארץ ישראל עם תבואה בעת הרעב, והוא רואה ששמעון איננו, הוא שואל אותם, מה זה, איפה שמעון? והם אומרים לו, האיש במצרים טוען שאנחנו מרגלים, והוא אסר את שמעון, וישחרר אותו רק אם נביא את בנימין. ואז אומר להם יעקב, למה הראותם לי לומר, להגיד לאיש עוד, עוד לכם אך, עשיתם לי רע, הראותם לי. וגם מאוחר יותר, כשהוא כבר יודע שיוסף הוא מלך של מצרים, הוא יודע שיוסף חי וקיים, הוא אומר, וכשהוא מגיע למצרים ושואל אותו פרעו, בן כמה אתה? אומר לו יוסף, אומר לו יעקב, אני בן 130, אבל מעט ורעים היו שני חיי, החיים שלי רעים. המבט הפסימי הזה, חז"ל לא הסכימו איתו. הם טענו שכאשר הוא אמר את הדברים האלה, נגרעו מחייו כמה שנים טובות על המילים האלה שהן ספוגות ספוגות בצער, ספוגות בתחושה של רע לי. מאוד מעניין שכשיעקב נפטר רגע לפני כן, הוא אומר, כשהוא מברך את יוסף ואת בניו, הוא אומר ככה: ויברך את יוסף ויאמר האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם יצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. בסוף ימיו הוא משנה את הסגנון: האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, אנו צונך ואתה רואינו. במבט, כן, זה משפט נוסף, המלאך הגואל אותי מכל רע. כביכול אומר, השם גאל אותי מכל רע, לא היה לי רע, הוא תמיד חילץ אותי מהרע. ויותר מזה, הרואה אותי מעודי עד היום הזה, תמיד הייתי מושגח, תמיד השם ראה אותנו. אני חושב שהדברים האלה הם קשורים איך אתה מביט. כשיעקב בתוך חייו רואה קטע, חלק, הוא לא רואה את הכל. בסוף חייו הוא מביט והוא רואה את המכלול, ואז הוא מבין שגם הדברים הרעים שהוא חשב שהם רעים, גם הם הצטרפו למכלול שלם של טובה. האמת היא שגם אצל שרה, בסוף חייה כתוב, שני חיי שרה, אומר לנו רש"י, כולם שווים לטובה, למרות שהחיים שלה לא היו פשוטים. בסוף חיה היא מקבלת מבט פרספקטיבי, אומרת, כל האיסורים, הכל, 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 בסופו של דבר הוביל לטובה. וכאן אני מבקש לשתף אתכם בדברים שראיתי בספר של שכתבה הרבנית נייסטט, אני לא מכיר אותה, אבל היא שואלת שם דבר מאוד, מאוד שאלה חשובה שאני מפנה לכולכם. מה ההבדל בין סבל לבין כאב? אפשר להגיד כל מיני דברים, בוודאי שאלו שתי מילים שונות. כאב זה עניין אובייקטיבי, יש כאב גופני, יש כאב נפשי, יש כאב של אובדן, אובדן של כסף, אובדן חלילה של קרוב. זה נתון אובייקטיבי שקרה. סבל זה איך אתה לוקח את זה. סבל זה איך אתה מתמודד עם זה. סבל, עד כמה הדבר הזה הורס אותך, שובר אותך, או אתה מצליח לעמוד ולהכיל ולהקל. ושם היא אומרת, הרבנית נייסטט, אומר, בספרה כתר מלוכה, הוא אומר, היא אומרת דבר יפה מאוד, היא אומרת כמו נוסחה: כאב חלקי משמעות שווה סבל. עוד פעם, כאב לחלק למשמעות הדבר שווה סבל. ואולי נסביר.
זה הופך את זה למשהו מתמטי.
כן, אבל, אבל זה משהו שהוא נפלא. אני אתן אולי שתי דוגמה. היא נותנת שם דוגמה. שתי נשים נמצאות בבית חולים, האחת במחלקת קביעות, מים רותחים נשפחו לה, היא לא נזהרה, ואז יש לה קביעה מפושטת ביד או ברגל. אישה אחרת נמצאת גם כן בחדר, במחלקה סמוכה, חדר לידה, ויש לה, היא בצירים של סוף החודש התשיעי. מבחינת הכאב, הכאב שלהם גדול, גם של זו וגם של זו, אני לא יודע של מי יותר. אבל מה מידת הסבל? כיצד אנחנו מכילים את מה שקורה? זאת שבחדר הקביעות, מחלקת קביעות, היא לא רואה בקביעה שום תועלת. עד רבה, היא מייסרת את עצמה, איך לא נזהרתי, איך לא שמתי לב, איך זה נשפח עליה, איך לא, המים רותחים נשפחו. בגלל שהיא לא רואה בזה משמעות, הסבל שלה גדול, היא אוכלת את עצמה. לעומת זאת, זאת שבחדר לידה גם לה יש כאב, אבל איך אמרנו, כאב חלקי משמעות, בגלל שהיא יודעת שלכאב הזה, לצירים האלה, יש משמעות עצומה, משמעות של אוטוטו יופיעו חיים חדשים, הסבל, כלומר הסיבולת, כלומר התגובה, ההכלה של הדבר הזה, היא שונה לגמרי. כן? וזה, אני, לי זה פתח את העיניים להבין שבאמת גם בקשיים גדולים נוכל להם אם ניתן לזה משמעות. רבי עמוס, אני רוצה לתת לך דוגמה מהחיים, מהמלחמה הזאת.
בשמחה רבה.
אני זוכר, זה לא היה במלחמה הזאת, זה היה לפני כן, אני זוכר שהייתה כתבה בעיתון על אב שקול, שבנו נהרג, וביום ה-30 עלו המשפחה על קברו, ואבא אמר, אני רוצה עוד להישאר קצת, כולם הלכו, והוא נשאר ולא חזר הביתה. וכשהלכו לחפש וקפצו לבית הקברות, התברר שהוא
כן.
שכב על הקבר וירה בעצמו. לעומת זאת, מקרה אחר, במלחמה הזאת, הרב ויצן, הרב של פסגות, מספיד את בנו, את בנו עמיחי, שהיה תושב קרם שלום, ובשמחת תורה זינק הוא וחבר, ונלחמו 6 שעות, ושילמו בחייהם, וכשאתה שומע את האבא, מבחינת הכאב, בשני המקרים אותו כאב, הכאב על אובדן בן. במקרה הראשון, האבא כנראה אמר, וואי, הבן הלך לשם, חבל, סתם נהרג, סתם איבדתי אותו, סתם, הוא לא נותן משמעות לכאב, אז כמו שהיא אמרה, כאב חלקי משמעות, כשהמשמעות היא קטנה או אפסית, הסבל לא עצום. לעומת זאת הרב ויצן, כשהוא מספיד את הבן שלו, הוא אומר, עמיחי, אני קורא, עמיחי יסתלק בגיל 33, וביום האחרון שלו, הוא קיבל הרבה שנים של חיים, כי הוא הציל את כל המשפחות של קרם שלום. אי אפשר לדעת כמה שנים זה במצטבר, כמה שנים הוא נתן לאנשים, כל השנים שאותם אנשים יעריכו, החברים, המשפחות, זה כאילו שייך לו.
כן, גיבור ישראל.
ואני מכיר מקרוב את הרב ויצן, ובוודאי שהכאב הוא עצום, אבל בגלל שהוא נתן משמעות, אז הוא מכיל את זה. הסבל, הכאב הוא כאב, הסבל הוא אחר.
כן, יש לנו עוד דקה. יש לנו עוד דקה, כבוד הרב, כדי שנוכל לשמוע את השיר שביקשת.
כן, בסדר. אני חושב שאולי הסבל הוא גם בדברים קטנים מינורים. נשברה כוס, נשבר איזה משהו. יש לנו אפשרות לכעוס, יש אפשרות להאשים את הבעל, להאשים את האישה, להאשים את זה. אם אנחנו עושים את זה, לא נתנו משמעות לכאב, ואז הסבל הוא חבל, ולמה, והעצבנות לכעס. אם אנחנו, מתוך נקודה אמונית, נגיד, גם הכוס שנשברה, כפרת עוונות, גם זה משהו של תיקון. יש לזה סיבה. היינו צריכים לאבד את זה. אולי העיבוד של הממון הוא במקום פגיעה בגוף. בצורה כזאת נתנו משמעות לכאב, וממילא הסבל הוא הרבה פחות.
נכון.
יהי רצון שנזכה בגאולה השלמה, כמו שאומר ישעיהו פרק י"ב, שבגאולה השלמה, שנביט אחורה ונבין, כמו יעקב בסוף ימיו נבין, שכל האירועים הקשים שהיו בהיסטוריה הם את השם, ואז אומר הפסוק שם, ואמרת ביום הוא אותך כי השם, אותך השם כי ענפת בי. יהיה לנו אפילו תודה על הדברים הרעים, כי נבין שגם הם היו לטובה.
אמן.
אז שבת שלום, בשורות טובות.
אמן, אמן.
ושנזכה למה שנאמר בפרשת השבוע, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ.
לארץ היפה שלנו. תודה, תודה. תודה, תודה, כבוד הרב, ושבת שלום, וסליחה, כך שהתוכנית התעכבה קצת. עכשיו אנחנו נשמע את השיר שביקשת, הושיע את עמך, בביצוע של שלומי שבת.
כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום. מאזינים יקרים, צופים צופות, מאזינים ומאזינות, תוכניתנו לחד עודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות לשבת פרשת וערה על פי אתר כיפה בירושלים בשעה 4:26 דקות, בתל אביב ב-4:49 דקות, בחיפה ב-4:35 דקות, באריאל ב-4:47 דקות, צאת השבת בירושלים 5:45 דקות, תל אביב 5:47 דקות, חיפה ב-5:45 דקות, באריאל 5:45 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך ההזנה נעימה. אנו מצפים בחילון עיניים לשובן של 4 חטופות נוספות מחר בשבת קודש, שתחזונה בעזרת השם לחיק המשפחתם. אנו מתפללים לשובם של יתר חטופים וחטופות במהרה, אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללוה אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו. Alleluia Shabbat Shalom Alleluia Shabbat Shalom Alleluia Bekocho Bekocho Bimroma Bemikdasho
ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיבבק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.